הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. פרשת בהעלותך. בסוף פרשת בהעלותך, אחרי שבני ישראל נסעו מהר סיני ואספסו, זה הערב רב שבקרב ישראל התאבו תאווה. הם התאבו שיהיו להם תאוות, היו אוכלים את המן רוחני כבד עליהם. הם רוצים תאוות, משהו חומרי. וכל מקום גורם לאדם לעבירה או למצווה, כי המקום משפיע על האדם. מה המקור לכך? אומרים רבותינו, הפסוק בפרשת מסעי אומר, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. אלה מסעיהם למוצאיהם. אומר המדרש, המקום גרם להם לחטוא, מכיוון שעברו במקום שיש שם התגברות הקליפות במדבר הגדול והנורא, מקום נחש שרף והקרב צימון, שאין שמיים, הם נמשכו לחטאים בגלל המקומות הנמוכים ההם. אלא שאמרו המפרשים, מדוע, למה בני ישראל עברו לך התחילה במקום הזה? התשובה היא, היות והם הרערו במחשבה, המחשבה שלילית, לכן הקדוש ברוך הוא הוביל אותם למקום השלילי. בבחינת עבירה גוררת עבירה, הם חשבו לעשות עבירה לא בפועל, רק חשבו, הרערו על העבירה הזאת, חשבו לעשות, גם אם בפועל בסוף לא עשו, הקדוש ברוך הוא מזמין להם להיות במקום שבו יש את כוח התגברות הקליפות של המחשבות הרעות שהיו, מזמין להם את האפשרות לעשות את העבירה שהם רק חשבו עליה. מדוע? למה? כדי לתקן. כלומר, למרות שהם העלו בדעתם את המחשבה על העבירה, ואז הם כבר מתחילים להזדהות עם המחשבה, כי המחשבות מייצרות רגשות, תחושות, ואם יש רגש, יש משיכה ונטייה לעניין שחושבים עליו. לאחר מכן, האפשרות לעשות עבירה, ואז האדם יצטרך להתגבר עליה, ובכך הוא מתקן לא רק את האפשרות לעשות עבירה, אלא גם את המחשבה. המחשבה הראשונה שהייתה לה, שגרמה לו להזדהות עם נושא העבירה. לדוגמה, קודם עלה במחשבתם לחלוק על משה רבינו, אחר כך הם הגיעו לקהלתה לחלוק על משה רבינו, שם חלקו על משה רבינו, בדרך שאדם רוצה להילך, חשבו לחלוק על משה רבינו, מולכים אותו למקום שיש שם כוח הקליפות של מחלוקת על משה רבינו, כהלתם, אל המקום שמעורר את היצרים של המחלוקת. אם יצר המחלוקת היה בלב, במחשבות, הם הגיעו למקום שמעורר את המחלוקת. נעלי הענן ונסו למקום המיועד למחלוקת. לפי זה אפשר להסביר, לעולם אל יהיה לבך חלוק על המקום. הפירוש הפשוט, אל תחלוק על המקום, הוא מקומו של עולם זה הקדוש ברוך הוא. הפירוש הרעיוני, לעולם אל יהיה לבך חלוק על המקום, אל תאשים את המקום שגרם לאדם לחטא, שאדם ייקח אחריות בעצמו ויאמר לעצמו, אם הגיע אדם למקום מסוים, זה מתוך בחירה שלא הוא הגיע למקום הזה, או בחירה במחשבות השליליות שהובילו בסוף שהוא הגיע לאותו מקום. המהלך הזה הוא גם לטובה, שהרי הם היו ברפידים, שם התלוננו על מחסור במים, שם המלאק הגיעו, הייתה מלחמה נגדם, ואז חזרו בתשובה, ברפידים. מה המסע הבא? אחרי התשובה שהם עשו ברפידים, המסע הבא, מה היה? חורב הר סיני לקבל את התורה. כך מסעות החיים של האדם, כאשר הוא בכיוון חיובי, הקדוש ברוך הוא מסמן כיוונים חיוביים בהתאם לגישה ולכיוון של האדם. כאשר בני ישראל עזבו את הר סיני, פרשת בעלותך, זה היה כמו תינוק הבורח מבית הספר. מה לאחר מכן? הגיעו לקברות התאווה, מה שגרם תאוות קשות עם המחשבה. לאחר מכן מגיעים אל המקום, יצאו מגדרי הקדושה, אבל הכל התחיל במחשבה. מקום שמחשבתו של אדם, שם מוביל אותו הקדוש ברוך הוא. בדרך שאדם רוצה להילך, שם מוליכים אותו. אלה מסעיהם למוצאיהם. כלומר, המסע מתחיל איפה? במוצא. מהו המוצא? הראש, המחשבות. אז אם הם הגיעו לקברות התאווה, וכתוב, האספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, ואז ויבכו בני ישראל ואמרו, מי אכילנו בשר? זכרנו את הדגה שנאכל למצרים חינם, את הקישואים, את האבטיחים, את החציר, את הבצלים, שומים, דגים, אתה נפשנו יבשה. אין כל בלתי אל המן עינינו. התורה משבחת את המן, המן משמיים, אבל הספסוף לא רואה את הטוב שיש בו. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו, איש לבטח או הלא. ויחרף השם מאוד, ובעיני משה רם. הספסוף מתלונן על אבטיחים, על בצלים, על שום, זה מה שחסר להם. משה רבינו שומע משהו אחר, הוא שומע שהם מתלוננים על המשפחות. על איסורי עריות, אי אפשר להתחתן יותר עם בני המשפחה. הרמב"ם אומר, בני ישראל כמעט נפלו ונעקר העיקר הגדול. ששת על אברהם אבינו, הם אומנם שמרו על שפתם, לשונם, לבושם והשמות שלהם, לא להתערות יותר מדי במצרים. גם נעול אחותי קלה, נמנעו מלהתחבר למצרים, יחד עם זאת הם כן היו מתחתנים, אחים ואחיות. כאן כתוב בפרשת בעלותך, העם היה בוכה למשפחותיו על איסורי עריות. אבל לכאורה, פרשת בעלותך, כמעט שנה אחרי מתן תורה. הם כבר שנה אחרי מעמד הר סיני, מה קרה פתאום כעת? הם בוכים על עיסוקי העריות, עסקי העריות, אי אפשר להתחתן עם בנות המשפחה, עם בני המשפחה. אחד הפירושים, מיד אחרי מעמד הר סיני הם שמעו על איסורי העריות, אבל עדיין היו במעמד הר סיני, ואז התרגשו, לאחר מכן חטאו בעגל, אז מתרגשים, אבל התרגשות של תשובה, לאחר מכן, י' בתשרי, סלחתי כדבריך, ואז רוצים שהכפרה תהיה מושלמת, אז יש משכן ושכנתי בתוכם, אין זמן לעסקי עריות. והרמב"ם אומר, אין מחשבת עריות, מתגברת על ליבו של האדם, אלא רק ב... לב הפנוי מהחוכמה, לב שהוא מלא חוכמה, אין לו זמן לתאוות. ולמה? כי כאשר היו בני ישראל סמוך להר סיני, הם עסוקים בפרטי ההלכה ועיון הלימוד, זה העניין שלהם. אין מחשבת היצר מתגברת, אלא בלב הפנוי מהחוכמה. הסגולה להתגבר על היצר ירחיב דעתו בחוכמה, כך אומר הרמב״ם. אז אם כן, בני ישראל היו עסוקים באמת, בתורה, עסוקים בחוכמה. כך כתוב בזוהר פרשת וישב, כתוב שמה כשרואה אדם שהרעורים רעים עולים במחשבתו יעסוק בתורה, כך התבטלו הרעורים. וכך כתוב בעבוד הרבי נתן, כל הנותן דברי תורה על ליבו מבטלים אינו הרעורים הרבה, הרעורי רעב, הרעורי שטות, הרעורי זנות, הרעורי יצר הרע, הרעורי דברים בטלים, הרעורי עול בשר ודם. אחרי שנסו מהר סיני היו כמו תינוק הבורח עם בית הספר, אז התחילו כל הרעורים הבכי עסקי עריות, בוכים. זו סיבה אחת, מדוע רק עכשיו הם בוכים על עיסוקי עסקי עריות, אי אפשר להתחתן עם בני המשפחה. הם כבר לא יכולים להתחתן עם האחות, עם בני משפחה. אמנה אומר המשך חוכמה, כתוב אחרי מעמד הר סיני, שובו לאוהליכם, תחזרו הביתה. במצרים התחתנו האח עם האחות, בני המשפחה. כעת אומרת התורה, שובו לאוהליכם אחרי מעמד הר סיני. מכאן שהם כן חזרו לבני המשפחה שלהם. איך זה ייתכן? אומר המשך חוכמה. הגמרא אומרת, גר שהתגייר כמו קטן שנולד, הוא כבר לא מיוחס אחרי ההורים שלו. הוא לא מיוחס יותר להורים שלו, למשפחת המוסה, אלא כמו תינוק שנולד. גר שהתגייר כמו... קטן שנולד. מה המקור לכך? הנה, אחרי מעמד הר סיני, למרות האיסור של להתחתן עם בני המשפחה, ושם היו נשואים בני המשפחה, מה עשו? שובו לכם לאוהליכם. כל אחד חוזר למשפחה שלו, לאישה, לבעל. איך הרי הם בני משפחה? התשובה היא, הם כמו גר שהתגייר, כקטן שנולד, וזה היה מעמד הר סיני. הם התגיירו, נעשו יהודים. אז מכאן שגר שהתגייר, הוא כמו קטן שנולד, ולכן יכולים לחזור לבני המשפחה שלהם. אז למה בחו על המשפחות, עסקי המשפחה? התשובה היא, בחו על העתיד. מדוע? מכיוון שהם אומרים, זהו, אי אפשר להתחתן יותר עם בני המשפחה. מה החיסרון? מה הבעיה? למה הם עצובים? התשובה היא, כי אנשים בטעות רואים בנישואים צורך, איך אני אמור לקבל חבר לחיים, איך אפשר לקבל משפחה, איך אפשר לקבל. וכתוב בתורה, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, הוא בודד. מה ברא הקדוש ברוך הוא? עזר כנגדו. האם זה נשמע הגיוני? האדם בודד, כדי שלא יהיה בודד, נברא בשבילו אישה. כך זה נשמע? זה לא הגיוני? ודאי שלא. לא יעלה על הדעת. כך להתייחס לאישה או לאיש. לכן אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות. לא טוב להיות האדם לבדו. לבד. אם הוא לבד הוא חי עם עצמו. מי שחי עם עצמו, הוא לעולם לא מתפתח. הוא לא צומח. הוא לא מתרומם. הוא לא משנה את המידות שלו. הוא לא בוחר. ואם לא שינוי המידות, למה לאדם חיים? לכן לא טוב להיות האדם לבדו. לא טוב שהוא לבד. למה? כי הוא לא עובד על המידות שלו. יחל הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, שלא יהיה לו רע, שהוא יהיה לבד, ניתן לו מה שהוא צריך. אבל זה לא הנושא. הנושא הוא לראות איך אפשר שהאדם יעבוד על המידות שלו. לא למצוא מענה לכל הרצונות שלו, לדעת לחיות, לדעת להתנהל, לדעת לתפקד, לדעת לחיות באופן רגוע ושלב למרות שאין מענה לכל הרצונות, שדע להסתדר עם עוד אדם, דורש עבודת המידות. לכן כתוב מי שמתגרש מזבח מוריד עליו דמעות. מדוע מזבח? כי מזבח הוא סמל לעבודת השם, כמו הקורבן, שמטרת הקורבן שאדם ידע במקום שהוא ישחט, השם ישמור, הוא ישחוט בהמם, אבל יחשוב על עצמו, ומהות הקורבנות שאדם יקריב מעצמו קורבן, יקריב מעצמו. המטרה של ניסויים זה לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך, כדי לעבוד עבודת המידות. כתבו הקדמונים, מדוע יש איסור להתחתן עם בני המשפחה? מדוע? כאשר מתחתנים עם בני המשפחה, משפחות דומות, בין הכל אפשר למצוא דמיון במידות, בערכים, אין עבודת המידות, עניין החתונה לעבוד על המידות. אין הכוונה שהאדם כל הזמן יוותר, כי הוויתור המתמיד מייצר גם נזקים גדולים, הצטברות של הרגשת כיפוח ולאחר מכן הרצון להתנקם. אלא שהאדם ידע לוותר במינון וגם לדאוג לעצמו במינון, להשקיע בוויתור אבל גם להשקיע בלהעניק לצד האחר. פעמים ימין מקרבת ופעמים שמאל דוחה. מתי להיות בבית, מתי בחוץ, מתי להשקיע בילדים, מתי בית המדרש, דורש עבודת המידות. לא רק עבודת המידות, אלא גם בחירה של האדם בערכים. פעמים הערכים של האדם יהיו הבחירות שלו, פעמים שלו. בני ישראל היו במדבר, לא רצו להיכנס לארץ ישראל, רצו להישאר עם המן. במדרגה שמרגישים את הרוחניות. הם חשבו להיכנס לארץ זה לרדת מדרגה, זה לא נכון. להיכנס לארץ זה לא לרדת מדרגה, זה רק לא להרגיש רוחניות, אבל זה לעלות מדרגה, כי זה לקיים את רצון השם. לא תמיד לקיים את רצון השם נותן הרגשה טובה במיידי. פעמים להישאר במדרגה רוחנית נמוכה, אבל להרגיש אותה היא יותר נוחה מאשר לעלות לדרגה גבוהה יותר, אבל היא לא מורגשת. ולכן האדם צריך להיות מוסרי יותר, כדי שהוא יוכל להפעיל את המידות באופן יעיל, נכון, בריא, ערכי, כפי התורה והמצוות, מה שהיא דורשת מהאדם, כדי שיוכל לחיות נישואים בריאים, שלום בית. מי שאומר העיקר אכול ושתו, אז הוא מתאים את המידות לפי הצורך שלו. האופי שלו מותם לערך, והערך זה הצורך, אכול ושתו. היות שהוא רואה אכול ושתו, הוא דואג תדיר לחוויה הקולינרית שלו, כך הוא מגביל את איכות החיים שלו, הוא מתאים את המידות לערכים, והערכים זה הצרכים. מי שנוגע בערך של אוכל, צורך, אכילה ושתייה, הוא לא מסכים, הוא כועס ומתעצבן, הוא ציני ומזלזל, מה פתאום אתה נוגע בערכים שלי? למה הוא נאבק? הוא משתמש במידת הדין, תכונה, כלפי מי שנוגע באוכל שלו. למה? כי זה הערך שלו, הצורך שלו זה הערך. יש לו ערך של אכילה, של פרנסה, של כסף, זה הערך. כל מי שלא פועל למען אותם ערכים, אז הוא מפעיל את המידות הלא נעימות, התכונות הקשות שלו, כנגד אותו אדם. אם נעמיק יותר, הוא בעצם בכלל לא בחר ערכים, הוא פשוט משרת את הצרכים והרצונות שלו, נותן מענה לצרכים לרצונות, אולי יותר מכך. הוא פיתח צרכים ורצונות, הוא מעמיק בצרכים והרצונות, הוא מתרגל לצרכים והרצונות, ולאחר מכן הוא מתמכר אליהם, הוא משרת את הצרכים והרגשות שלו, הוא בבית האסורים. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, אז הוא הפוך עם בן חורין, והוא לא עוסק בתורה, אלא בצרכים וברצונות שלו. הוא בטעות חושב שהוא עושה עניין ומעשה ערכי, זה לא ערך. הוא לא עושה עניין ערכי, הוא נותן ביטוי לצרכים ולרגשות שלו, אלא שהוא לא רוצה להרגיש באופן בוטה שהוא לא שונה מבהמה. לכן הוא לא נותן מענה לצרכים שלו ואומר, אני סתם רוצה לאכול. אלא הוא אומר, החוויה של אכילה, של שתייה, של בית יפה, של רכב, זה פיתוח האישיות, זה פיתוח האדם, יכולות האדם. הוא מתחיל להעריך את זה, להעצים את זה, אבל בעצם מדובר על צרכים, על תאוות, על רצונות. אומר הרב הירש, יש בני אדם שאומרים, התורה היא לא מתאימה. היא לא מתאימה לבני האדם. מה זה נקרא מתאים? אם מתאים נקרא הצרכים והרגשות של האדם, אז החברה מזמן לזמן היא יורדת. מה נקרא התרבות? התרבות זה בסך הכל סיכום כל הצרכים והרצונות של האדם, הפרט והכלל, החברה והאדם, סיכום הצרכים והרצונות, וכך מזמן לזמן צורת הביטוי של הצרכים והרצונות, הצורה משתנית, על פי זה בוחר האדם לעצמו את החברה שלו. לכן התרבות של אתמול היא ישנה, היא לא מתאימה להווה. מדוע? כי מה שאתמול ביטא את הדרך להשיג כבוד, תהילה, כסף, עוצמה, הדרכים משתנות. אם הדרכים משתנות, אז מה שהיה מתאים אתמול, הוא ישן ביחס להיום. כל חלום, חזון, מקבל צורה, מחליף צורה, כל הצרכים והרצונות של בני אדם, זה משתנה. מה שפעם היה נורמלי, כיום הוא לא נורמלי. מה שפעם היה לא נורמלי, היום הוא כן נורמלי. פעם בצבא היה פתגם, אחד למען כולם, כולם למען אחד. היום תבוא לאמש את היכולות שלך, את הפוטנציאל שלך. פעם התרבות הייתה יותר אחד למען כולם, כולם למען אחד. היום האחד למען עצמו. ועל פי זה מייצרים גם את מערכות השיווק. המחירה, על פי הצרכים המשתנים של בני האדם, אלה הם חוקי התרבות, חוקי החברה. אבל תורת ישראל היא לא מתחילה מהצרכים והרצונות של בני האדם, אלא הפוך. קודם כל להגדיר את הערך, אחרי שהגדרנו את הערך, אז אפשר לבטא את הערך לפי הדרגה הנפשית, הרצונות והצרכים של האדם. אבל קודם כל להגדיר מהי האמת. לאחר מכן, איך מבטאים את האמת לפי עולם הצרכים והרגשות של האדם. לכן אומר הרב הירש, מי שאומר שהתורה הייתה מתאימה פעם והיום לא, הוא לא יודע מה הוא מדבר, גם בעבר היא לא התאימה, שהרי מעולם לא צמחה מתוך הצרכים והרצונות של בני האדם, היא תמיד הייתה אובייקטיבית, אלוקית, אמיתית, רק אחרי שהיא ניתנה כאמת, אחר כך צריך האדם לראות איך זה מתאים ומסתדר לרמה שלו. התורה היא להתגבר על יצרים, לחשוב הפוך עם מושגים אנושיים. יש לו מנה רוצה 200, 200 רוצה 400. לפי היהדות, מי שיש לו מנה צריך לרצות 90, מכיוון ש10% הוא ייתן לצדקה. המושגים של תורה ומצוות זה מושגים של אמת, ותמיד היהודי נמצא במעין מתח בריא, נכון, מלא משמעות בין הדרישה האדירה של התורה לבין הרצונות והיצרים של האדם, עסוקים בעבודת השם. איזון עדין, לא להכביד על האדם, אבל מצד שני גם לא להיות אדיש ונמנע. ומהמקום הזה עבודת המידות, עבודת המידות היא ליצור את האיזון בין לתת, לקחת. לא טוב היות האדם לבדו, זה לא עזר כנגדו. העזר הוא לא רק שיהיה מי שייתן מענה לצרכים שלו, לא, אלא איך לייצר עבודת השם איזון בין ערכים, מטרות, צרכים ורגשות. ולכן מה שכתוב שהעם בוכה למשפחותיו, הם בוכים מדוע? כי כעת צריכים להתחתן עם מישהו שהוא לא מהמשפחה, צריכים להתייגע בעבודת השם, לכבוש את היצר, לשתוק על הביזיון, לוותר, לכבוש את הכעסים, לדבר באופן מכובד. כל מערכת עבודת המידות היא כבדה עליהם. זה קשה, הם רצו נישואים עם בני משפחה, מה שמקל על עבודת המידות. אבל הניסויים זה עבודת המידות, לתועלת, באיזון בריא ונכון, לא לוותר, להרגיש מקופח ולצבור יותר מדי, אבל מצד שני גם לא לקחת לעצמו, אלא איזון בין לתת, לקחת, הכל לפי הערך, הערך של רצון השם. יש את הערך העליון, רצון השם. מכניסים נתונים חדשים לחיים, לא רק את נתון האדם והרצונות שלו, אלא גם רצונות עמוקים יותר, קיום רצון השם, שזה רצון האדם באמת. רק האדם לא תמיד פיתח וטיפח את התכונה, את הרצון הזה. וכך היא היהדות, שאדם לא יתעסק רק בעולם הצרכים הידוע לו, אלא גם יכניס צרכים חדשים שהוא לא תמיד מודע אליהם, אלא הוא מפתח ומטפח אותם. התורה אומרת לא להלוות בריבית, להאמין בקדוש ברוך הוא, שיוציא אותנו מארץ מצרים, לקיים מצוות שבת. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים. מצוות שמיטה, כי הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים. מה הקשר? אומרים המפרשים. כי מצרים היא תרבות החומר, סיבה ותוצאה. יש חומר, יהיה תוצאה טובה יותר. יש נילוס, יהיו משאבים, יהיו תוצאות. תהיה פריחה במצרים. אבל יצאנו מתרבות מצרים, תרבות התלויה והכלואה רק בעולם החומר, אלא מכניסים נתון חדש, גם אם היה וייתן הלוואה ולא ייקח ריבית, או ישמור שבת או ישמור שמיטה, הפסידים לא יהיו, רווחים יהיו. גם אם לא באותו קצב, לא במיידי, אבל כן, טווח ארוך, ברכת השם היא תעשיר נתון חדש, ערכים חדשים, מידות שונות, תוצאות יעילות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.